שלום וברכה ובוקר טוב. היום יום שלישי ב' באב תשע"ג, ומאחר שצוות הטלוויזיה לא הגיע לצלם את ספר בראשית כהרגלו בימי שלישי מכל מיני סיבות טכניות שלא ניכנס אליהם, אז אנחנו, על מנת לא לקטוע את הרצף של שידורי הטלוויזיה, אנחנו לא נעסוק בספר בראשית, אנחנו נלמד את פרשת דברים, שהיא פרשת השבוע. בסדר? אז מי שיש לו, שיפתח. המילים הראשונות של הפרשה מעוררות הרהור, נוגה. כתוב, אלה הדברים. מלשון יגון. כן. הרי כתוב כאן, אלה הדברים. חז"ל שמו לב שיש בתורה שני סוגי ביטויים דומים, המילה אלה והמילה ואלה. ואם כן, היו צריכים להסביר מה ההבדל. אמרו, כל מקום שכתב ואלה מוסיף על הראשונים. כן? היה מה שהיה ואלה. כלומר, זה מוסיף על הראשונים. כל מקום שכתב אלה פסל את הראשונים. יוצא אלה הדברים ולא מה שקודם. אז ואלה המשפטים זה מוסיף על הראשונים, אלה הדברים פסל את הראשונים. אם כך, מה זה בא לומר? אלה הדברים, שרק הדברים האלה הם הראויים, והכל השאר פסול. מה זה כל השאר? כל ארבעה חומשי תורה שהיו עד עכשיו, כולם, לעומת ספר דברים, כביכול נפסלים. פסל את הראשונים. זה תמוע מאוד, כן? כמו שגם מצאנו בפרק ב' של ספר בראשית, אלה תולדות השמיים והארץ. נו, וכל מה שכתבת מבראשית ועד עכשיו, פסל. כן, אז פסל אין הכוונה שביטל, כי אם לא, אז זה לא היה כתוב. אלא הכוונה שמכאן ואילך, הכל נבנה מחדש. יש הבדל מהותי בין ארבעה חומשי התורה לבין החומש החמישי. ארבעה החומשים הראשונים אינם מסודרים. זה בלגן. ואילו החומש החמישי מסודר. אלה הדברים אשר דיבר משה. עד כדי כך שכתוב בפסוק ה', בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת. מה זה באר? עכשיו היא מבוארת, עד עכשיו היא לא מבוארת. עד עכשיו אתה קורא הרבה הרבה דברים בתורה, סיפורים, מצוות, כל מיני דברי מוסר, התגלויות, הרבה דברים חשובים, רק אתה לא יודע מה הסדר, זה לא מבואר. אין פה סדר. עד כדי כך, שאחד התנאים, רבי יהודה, קובע שאין דורשין סמוכין, אלא במשנה תורה בלבד. נכון? כך אומר רבי יהודה, שאין דורשין סמוכין, אלא בספר משנה תורה בלבד, אז מכאן שרק הוא מסודר, נכון? מה זה דורשין סמוכין? תסביר, מה זה לדרוש סמוכין?
נושא אחד פרשה, ופרשה שבא לאחר מכן, מה הנושא המשותף?
יפה, יפה מאוד. זאת אומרת, יש לנו כלל, אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, שאם התורה אומרת שני נושאים, אחד אחרי השני, ולכאורה הם לא קשורים אחד לשני, יש ללמוד מזה הלכה. נכון? זה נקרא לדרוש סמוכין. שנאמר, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. השאלה היא, האם זה נכון או זה לא נכון? כלומר, ההנחה שביסוד דרשת סמוכין זה שאנחנו מניחים שהסדר של התורה הוא משמעותי, או על כל פנים הוא משמעותי עבורנו. אבל רבי יהודה אומר, לא דורשין סמוכין בתורה, כי אתה לא יכול לדעת מה הסיבה האמיתית של הסדר, ולכן לא לומדים מזה הלכה. אבל במשנה תורה, מה זה משנה תורה? זה ספר דברים, כן? אז רבי יהודה כן דורש סמוכין. מה זה אומר? שספר משנה תורה הוא מסודר. הריוון, אחד מבעלי התוספות, מסביר מה הסיבה שלה, מה השיטה של רבי יהודה בזה. לפני כן, מי קובע מה ייכתב בתורה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תכתוב את זה, תכתוב את זה, תכתוב את זה. אז משה, זה לא על פי החלטה שלו. לעומת זה, ספר דברים מתאר את הדברים שמשה מחליט לומר. אז ודאי שמשה, כשהוא מדבר, הוא מדבר לפי החשיבה האנושית, והחשיבה האנושית יש לה סדר משלה, ושהיא קרובה יותר אלינו, אך אנחנו יכולים לדרוש אותה. ברור? זה לא שזה לא מן השמיים, הקדוש ברוך הוא ציווה על משה לכתוב את דברי עצמו. כלומר, זה משה אומר מפי עצמו, והקדוש ברוך הוא אומר, דיברת כל כך יפה שאני רוצה שזה יהיה כתוב בתורה. כלומר, זה מין נקודת השקה בין תורה מן השמיים לתורה מפי עצמו. אם זה רק תורה מפי עצמו, אז זה כפירה. כן? האומר, פסוק זה משה מפי עצמו אמרו, הרי זה אפיקורוס. אבל אם תאמר, בהתחלה משה אמר מפי עצמו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב את זה, זה בסדר. בסדר? אז יש כאן סדר. מה? טוב, זה עוד שאלה, איך משה מוסיף דברים מדעתו. אלא אומרים, כיוונה דעתו לדעת המקום. כן? הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. עכשיו נשאלת השאלה, אז מה בעצם כל כך מבואר שעד עכשיו לא ביארנו? מה הדבר שלא ידענו שספר דברים מגלה לנו? מה הביאור של התורה? אז תסתכלו בבקשה בפסוק ה', בעבר הירדן, בארץ מואב. הועיל משה באר את התורה הזאת, ואיך מבארים את התורה הזאת? למור, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. עכשיו אתה יודע מה זה התורה. מה זה התורה המבוארת? לעזוב את הר סיני ולהיכנס לארץ ישראל. זה מה שכתוב. באר את התורה, איך מבארים? רב לכם שבט בהר הזה. זה מה שכתוב. כמו עד עכשיו יכולת לחשוב שהתורה היא דת. פתאום אתה מגלה שהתורה היא לאומית, כן? היא לאום. כן, מה אתה אומר? זה מזכיר מה את? הדור האחרון. מה יש בדור האחרון? תורת ארץ ישראל. כן, כן, ברור. אז זה הסיום של התורה, זה הכניסה אל הקודש, דיינו הכניסה לארץ ישראל. כן, יש פה שאלה, הרי מצד אחד התלמוד אומר, האומר פסוק זה משה מפי עצמו אמרו, הרי זה אפיקורוס. מצד שני, התלמוד בעצמו אומר, כללות שבמשנה תורה, משה מפי עצמו אמרה. אז התלמוד הוא אפיקורוס בעיני עצמו. מובן את הקושיה? כן. הבנת את הקושיה? זה. התשובה, כך אומר רבי יצחק אברבנאל, משה אמר את זה מעצמו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה שאמרת מפי עצמך, תכתוב. אז מי אמר לו לכתוב? מפי הגבורה נאמר לו. אז זה בסדר. בסדר? לא מפי עצמו החליט לכתוב. אם כך, התורה של ספר דברים מופיעה כתורה לאומית. כן. ומה המשך של שרב לכם? ההר הזה זה ההר שבו קיבלו תורה. אז אסור, לא להישאר, צריך לא להישאר בהר, אלא מה צריך לעשות? פנו, וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכנה, בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים. ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. זה כמובן צריך לכבוש את ארץ ישראל. כיבוש ארץ, זאת פעולה לאומית. זהו, לכן התורה היא לאומית. כן, בבקשה. כן. נכון, ממשיך לדבר, ומה הוא אומר? הוא מספר כל הבעיות שהיו בדרך לארץ ישראל. איזה חידושים יש כאן? יש הרבה חידושים, אתה אומר בספר. כן, אז מה שמעניין, שכל החידושים הם לא חידושים. הכל היה כתוב כבר למעלה. לכן זה נקרא משנה תורה. עכשיו צריך לברר, זה לא כל כך פשוט הסיפור הזה. כן, הרי אם שמתם לב, בין חומש לחומש, יש ארבע שורות ריקות, נכון? גם בספר תורה. כשכותבים ספר תורה, גומרים את בראשית, מניחים ארבע שורות ריקות, מתחילים שמות. נכון? גם בין שמות לויקרא, גם בין ויקרא לבמדבר. נכון? אז יוצא ארבע שורות בין בראשית לשמות, ארבע בין שמות לויקרא, ועוד ארבע בין ויקרא לבמדבר. סך הכל כמה? 12. אומרים הגאונים, מובא בבעלי התוספות, שזאת הסיבה שמניחים 12 שורות, שכותבים 12 שורות בגט. כשכותבים גט, הגט צריך להיות 12 שורות. כנגד 12 השורות הריקות שבתורה. למה? כי זה קריטות, נכון? וכתב לה ספר קריטות. איפה יש קריטות בתורה? איפה שספר נחרט מספר. נכון? אז זה ה-12 שורות. רגע, שואלים התוספות, ומה עם 4 שורות שמן במדבר לדברים? אומרים התוספות, לחשיב, לא מחשיבים אותה. למה? שאינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. זה מדהים האמירה הזאת. כן? התוספות אומרים, 4 שורות האלה אל תחשיב. למה? כי ספר במדבר, דברים הוא רק חוזר על מה שהיה. אני שואל שאלה, איפה כתוב, באיזה ספר בתורה מוזכר הגט בכלל? רק בספר דברים. וכתב לה ספר כריתות ונתן בידיו פרשת כי תצא, שבספר דברים. דווקא הגט מוזכר רק בספר דברים, ודווקא בהקשר הזה התוספות אומרים, הוא לא יחידה שום דבר, זה הכל היה כתוב למעלה. לא מובן, נכון? מובן את השאלה שלי? כן. התשובה היא פשוטה מאוד. בוודאי שהגט היה כתוב למעלה. איפה הוא היה כתוב? בשורות הריקות. השורות הריקות זה ספר כריתות. לכן כשכתוב במפורש בספר דברים וכתב לה ספר כריתות, אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. איפה כתוב למעלה? בשורות הריקות. זאת אומרת שהספר דברים באמת לא מחדש שום דבר, הוא רק מגלה. אבל הסדר מגלה מה שהיה. מובן מה שאני אומר? בסדר. עכשיו, מה?
מי פירש שהגט כתוב בשורות הריקות?
זה בעצם התוספות אומרים את זה. רק צריך לדעת לקרוא את התוספות. כן? לא שמים לב שזה מה שהתוספות אומרים, אבל זה מה שכתוב. כן. עכשיו, כי הרי יש פה שאלה. יש יהודי שלא שייך לתורה? אין יהודי שלא שייך לתורה. יש יהודייה שלא שייכת לתורה? אין יהודייה שלא שייכת לתורה. על מי יש מצווה ללמוד תורה? על האיש או על האישה? על האיש. איך אישה מקבלת תורה?
מכוח האיש.
אם הוא מגרש אותה, הוא מנתק אותה מהתורה? איך זה יכול להיות? אבל היא בינתיים לא התחתנה. איך יכול להיות? הוא חייב כפיצוי לתת לתורה. לכן הוא כותב לה את החלק שלה בתורה, שזה השורות הריקות, שבין ספר לספר. לפי זה מובן מה שכתוב, יש ברייתא במסכת גיטין הזויה לחלוטין. הברייתא אומרת שאם אדם נכנס לבית הכנסת, פותח את הארון, מוציא ספר תורה ונותן לאשתו ואומר לה הרי זה גיטך, אינו גט. מה? לא. בכלל, עצם אהבה אמינה, מדוע שאם אדם לוקח את ספר התורה של בית הכנסת ונותן לאשתו, אומר לה, הרי זה גיטר שבכלל זה יועיל. למה צריך בכלל ברייתא להגיד שזה לא מועיל? כן? אלא, אז הגמרא אומרת, בגלל שבספר התורה כתוב ספר כריתות, שתי המילים האלה, אז כאילו ונתן לה ספר כריתות ונתן בידה, אז הגמרא אומרת, כן, אבל לא כתוב לשמה, וגם לא כתוב התאריך, ולא כתוב השם שלו והשם שלה, לכן זה לא מועיל. כן? רואים שזה בלוף. כן? כלומר שהגמרא בעצם רצה לומר ש הגט זה מתן תורה. ברור? למה? אין נשים שמתגרשות? לא הבנתי.
לכאורה זה אמור להיות פס, לשלוח אותה עם משהו מתנה. ולכאורה, נותן לה תיק כזה
כן, אבל הוא נותן לה משהו. זאת אומרת, הוא חייב לתת. הוא חייב לתת. כלומר, אם הגט למשל הוא לא רשותה, הוא לא רכוש שלה, אז הגט לא חל. כלומר, זה חייב להיות משהו שניתן בידה ונתן בידה. זאת אומרת שהיא מקבלת רכוש חדש, חלק בתורה. מהו אותו חלק בתורה? האפשרות שתהיה קריטות. מאיפה יש אפשרות לקריטות בתורה? הנה, השורות הריקות. בוא. אז זה בעצם יוצא לפי זה שאין שום חידוש. אפילו כשנראה שיש חידוש. עכשיו, כן. לא, אבל צריך שהחלק הזה לא יהיה רק סגולי, אלא יהיה בפועל. כן? כלומר, זה שכל אדם מישראל יש לו קשר לתורה, זה בסדר, אבל לא תמיד הוא לומד, לא תמיד זה גלוי. כן? אז זה לא פייר. כלומר, היא מתחתנת עם מישהו, לא מקבלת ממנו תורה. עכשיו הוא מגרש אותה. איפה התורה? כן? אז הוא חייב לתת לה. לתת. בדיוק. כשהקדוש ברוך הוא נותן לישראל את התורה, הוא קוראת איתם ברית. בסדר? עכשיו, בתוך הברית הזאת כתובה גם האפשרות של הניתוק. אז צריך, כשאדם מתנתק מאשתו, צריך לתת לה את החלק הזה של התורה שמדבר על ניתוק. מהו החלק הזה? השורות הריקות. לכן יש 12 שורות בגט כנגד 12 השורות הריקות. בעצם זה אומר שכאילו לכל אדם, כל אחד מישראל צריך לכתוב לו ספר תורה, נכון? חייב לכתוב ספר תורה. והוא חייב להניח 12 שורות ריקות. בשביל מה? לכתוב שם את הגט של אשתו. כן. כלומר, זה מה שזה אומר, בפן עקרוני. כן. כן.
זה גם אומר שאישה ראויה יותר ללמוד תורת הנסתר.
לא, לא, זה לא קשור לזה. שלום הרב. אולי, תדע. משה אמר את ספר דברים בכניסה לארץ בעבר הירדן. אז למה ההר הזה זה הר סיני? תודה רבה, ראובן. אני מציע שתסתכל עוד פעם על הפסוק ותראה איפה נאמר רב לכם שבת בהר הזה. שאלה הבאה. אחרי שתסתכל בפסוק, ובאמת זה לא יהיה מובן, אני מוכן להתייחס לשאלה. כי בכל זאת יש גבול עד כמה אפשר לא לשים לב ללשון של הפסוק. טוב, לא הבנתי מדוע מתן תורה הוא הגט. קריטות ממה? מהמדבר? מהתורה? לא. לא אמרתי שמתן תורה הוא הגט. אמרתי שהגט הוא מתן תורה. בסדר? טוב. לפי השואל היקר, חיים מימון, שכנראה הגב שלו לא מאפשר לו להגיע היום לשיעור, הוא שואל, ואנחנו מברכים אותו בברכה של רפואה שלמה. אז הוא שואל, איך זה, איך ה... הוא הבין שאני אומר שמתן תורה זה גט. יוצא לפי זה שהקדוש הוא גירש אותנו בהר סיני. ככה הוא הבין את הדברים שלי. אז אני אמרתי את ההפך. הקדוש הוא קידש אותנו בהר סיני. נכון? כלומר, והקידושין זה גם כן סוג של מתן תורה. כי כשאישה מתחתנת, היא מתחברת אל התורה של בעלה. אבל כאשר הוא מנתק אותה, הוא חייב לתת לה את החלק של התורה שעד עכשיו הוא לא נתן לה, שזה הקריטות. והקריטות איפה היא? בשורות הריקות של התורה, נכון? אתה איתי או לא? הבנת מה שאני אומר או לא? כן. זאת אומרת, שלא שמתן תורה הוא גט, חז וחלילה, אלא גט הוא מתן תורה. זה משהו אחר. בסדר? בבקשה, אדוני.
משה רבנו, אני מדבר בהקשר הזה שרק בספר דברים מוזכר הגט.
נכון.
משה רבנו שגירש ציפורה, ואברהם שגירש את...
אז לפי כן, הגירושין היו כמו דיני בני נוח, שמגרשה בפה. נכון? כמו שנהוג עד עצם היום הזה אצל הערבים, שמגרשה בפה, נכון? יש, עכשיו, יש פסוק בפרשת ויתחנן, אני יודע שזה לא בפרשה, אבל זה קשור בכל זאת לעניין, תסתכלו בבקשה בספר דברים עדיין, פסוק בפרק ד', פסוק ד', לא סע, פרק ד', פסוק ה', פרק ד', פסוק ה'. יש בעיה? מה קרה? טוב. פרק ד', פסוק ה'. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. אז בשביל מה המצוות? בשביל לקיים אותם. איפה? בארץ ישראל. אם אני לוקח כפשוטו את הפסוק הזה, המצוות נועדו לארץ ישראל ולא לחוץ לארץ. נכון? זה מה שכתוב. ראה. כלומר, אחד הדרכים כדי לדעת מה התורה אומרת זה לקרוא בתורה. עכשיו, מה כתוב כאן בתורה? ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך רשתה. כן. עכשיו, היה יהודי אחד מאמסטרדם שאמר פעם שכל מי שקורא באופן אובייקטיבי את התורה רואה שהמצוות לא ניתנו אלא לארץ ישראל בלבד, כי הרי קריאה אובייקטיבית בתורה מראה בגלוי שהתורה היא החוקה המדינית של העם העברי במדינתו. יוצא שמחוץ למסגרת המדינית אין מקום לכל המעשים האלה. עכשיו, מי אומר כמוהו, כמו היהודי מאמסטרדם? ספינוזה, ברור ספינוזה, כן. אבל מי אומר כמוהו? חזל בספרי. רש"י ורמב"ן מביאים את דברי הספרי. אבל מה? לא, יש עוד, אבל סתם ככה, קודם כל זה פרובוקטיבי להביא אותו, אז אני מבין. עכשיו, חזל בספרי לא אומרים עד כדי מסקנה הלכה למעשה שלא לקיים מצוות בחוץ לארץ. אבל הם שואלים שאלה, מדוע מצוות נוהגות בחוץ לארץ? אז רגע, אני לא עסוק בתשובה, אני עסוק קודם כל בשאלה של חזל. שחזל שואלים, מדוע מצוות נוהגות בחוץ לארץ? דבר, מה אתה רוצה?
רוצה להגיד לך, סליחה, בשביל זה קיבוצים היו 50 שנה, ואני הולך עוד מעט לעשות תענית סידור על הקיבוץ. סליחה.
על הקיבוץ.
זה כמו כן. על הפלאפון תענית. סליחה.
עכשיו, השאלה, אני רוצה לדון בשאלה של חזל. חזל שואלים מדוע יש מצוות בחוץ לארץ. עצם האפשרות לשאול שאלה כזאת, מה היא אומרת? זה אומר שלכתחילה התורה איננה דת. כי אם התורה הייתה דת, שאלה כזאת לא הייתה נשאלת. זה דת? בכל מקום שאתה נמצא, אתה נאמן לדת. לכן עצם זה שחזל שאלו מדוע מקיימים מצוות בחוץ לארץ, זה כבר אומר שהנחת היסוד היא לאומית, קודם כל. עוד לפני התשובה. והתשובה היא באמת עוד יותר מחזקת את זה. שאומרים, הציבי לך ציונים כדי לא לשכוח. כדי שכשתחזור תדע לעשות. ברור? אבל עצם השאלה היא כבר מוכיחה משהו. שלום כבוד הרב. משה הופך לאיוב בספר דברים. וכן הציווי של משה בשליחת המרגלים הייתה מדעתו לפי רש"י. אז למה זה לא בעיקר בספר דברים? לא הבנתי כלום. הוא אומר ככה, אולי הוא יעזור לי השואל להסביר את שאלתו. משה הופך לאיוב בספר דברים? סימן שאלה. אתה צודק בשאלתך, גם אני שואל מה הקשר. אבל בוודאי שהשואל לא סתם שאל, יש לו איזשהו משהו מאחורי הדברים. וכן הציווי של משה בשליחת המרגלים הייתה מדעתו לפי רש"י, אז למה זה לא בעיקר בספר דברים? בזה אנחנו נעסוק עוד מעט, אם ייתנו לי לדבר. אבל בינתיים יש סיכוי שאני לא אצליח להגיע לזה בגלל ריבוי השאלות. כן, מה?
רציתי להגיד שהשואל שואל בגלל שהוא לא מבין לעניות דעתי שמשה היה אחד הכלים בידי השם להביא אותנו לארץ, להוציא אותנו מעבדות, להבדיל אותנו, לבחור בנו.
משה אמת, ותורתו אמת. ובכן, אם כך, המרכזיות של המדינה העברית בארץ ישראל בולטת בספר דברים. ואז, לצורך זה, משה מזכיר מחדש לעם את מעשה המרגלים. עכשיו, מה שמדהים, שמעשה המרגלים הרי מסופר פעמיים בתורה בעיקר, כמו בהרחבה. מוזכר כמה פעמים, אבל בהרחבה בשני מקומות. האחד בפרשת שלח לך, ועוד פעם בפרשת דברים. ונשאלת השאלה, מדוע לפצל את הסיפור? עכשיו, לא רק זה. לא רק שהסיפור מפוצל, אלא הסיפור מספר דברים שונים בספר במדבר ובספר דברים. בספר במדבר, בפרשת שלח לך, המרגלים אומרים, אי אפשר להילחם, זה קשה מאוד. מי עונה להם? בספר במדבר, מי עונה להם? כלב בן יפונה. בסדר? בספר דברים, מי עונה להם? משה. כלומר, במדבר לא מוזכר נאומו של משה, ובספר דברים לא מוזכר נאומו של כלב. מה היה באמת? היה נאום של משה או של כלב? במעשה המרגלים, מבחינה היסטורית, מה קרה? מי ענה להם? משה או כלב? אז בדברים משה משקר שהוא אומר שהוא ענה? בספר דברים, בפרשת דברים, משה אומר שהוא ענה למרגלים. אז אני שואל, מה קרה באמת? מי ענה? כלב או משה? שניהם, נכון? כנראה שהיו שני נאומים. היה נאום תגובה של כלב, שמובא בפרשת שלח, והיה נאום תגובה של משה, שמובא בספר דברים. עד כאן מובן? אז זה מעורר שאלה נוספת. אם היו שני הנאומים, מדוע האחד בספר במדבר והשני בספר דברים ללא אזכור אחד של השני? זה מעורר חשד. מה אומרים מבקרי המקרא? הם אומרים זה עיבוד מאוחר. כן, זה השטחיות העצומה שלהם. מה? הם אומרים באמת זה הכלב. אחר כך העורך המאוחר ייחס את הכל למשה. כן. מה אתה אומר?
למרות הכל אני חושב שהגרמנים עשו בעזרת השם את העבודה הכי נכונה. יאללה, תגיעו כבר לארץ.
אדוני היקר, הגרמנים לא מוזכרים פה. אז לכן, לא, לכן אני אפילו מוחה, אני מוחה, כי זה מחוץ לנושא של הלימוד. בסדר, אוקיי, מחאה נמרצת. אני שמח שקיבלת את המחאה. עכשיו, ובכן, מה? אני אגיד לך למה זה שטחיות. כי מבקרי המקרא החליטו שברגע שהם רואים משהו מורכב, הם אומרים זה הרכבה. נכון? למשל, אם אני אומר, תגיד, אתה רוצה בחופש לצאת לים או להר, אני מתלבט. סימן שזה שני אנשים. זה לא נכון, זה אדם אחד שמתלבט. נכון? זאת אומרת שאי אפשר לקחת חשיבה מורכבת ולהפוך אותה להרכבה של מחשבות שונות. זה אדם אחד. זה דבר התורה. תורת משה היא אחת. עכשיו, כשאתה רואה שהמסר הוא מורכב ושיש פיצול של הנאומים, אתה צריך לשאול את עצמך, מדוע זה כך? ולא להמציא שיש פה שני מחברים וכדומה. כן? זה שטחיות. זה כמו שנקרא משהו. מישהו כתב דוקטורט על ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. אותו יהודי שכתב את הדוקטורט, הייתה לו בעיה. קודם כל הוא רצה לעשות דוקטורט, שזה חשוב כשלעצמו בשביל הפרנסה. אבל הבעיה הייתה לו שהוא לא ידע איך לאכול את רבי יהודה הלוי. שרבי יהודה הלוי מצד אחד הוא בקיא בפילוסופיה, מצד שני הוא כזה מתנחל פשיסטי, כן? גזעני. אז הוא אמר, זה לא יכול להיות הרכבה הזאת. אלא מה? אי אפשר להגיד שהכוזרי נכתב על ידי כמה אנשים, כי אנחנו יודעים בוודאות מבחינה היסטורית שאדם אחד כתב. אז הוא מצא תיאוריה חדשה. רבי יהודה הלוי היו לו מספר השקפות בימיו. בהתחלה הוא היה כזה נאור, היה שמאלני כמו שצריך, ואחר כך הוא נהיה חשוך. המצבו יידרדר. עכשיו, בספר הכוזרי הוא הביא את כל התנובה שלו. ואז יוצא שיש ארבעה סוגי פסקאות בכוזרי. יש פסקאות ששייכות להשקפה הראשונה שלו. ויש פסקאות ששייכות עדיין להשקפה הראשונה, אבל כבר מבשר את ההשקפה החדשה. יש פסקאות שכבר שייכות להשקפה החדשה, אבל עדיין יש בהם שרידי השפעה של ההשקפה הראשונה. ויש פסקאות שזה שייך ממש להשקפתו האחרונה, החשוכה ימנית. ברור? ואז כל מה שנשאר עכשיו זה לסמן בארבעה צבעים את הפסקאות השונות בכוזרי. ולעשות מזה דוקטורט. עכשיו תגיד לי, זה לא שטחיות? אני חושב שזה שטחיות. כלומר, רבי יהודה הלוי הוא לא טיפש. הוא לא סתם אחד שאסף כל מיני כרטיסים, כרטסות מכל מיני תקופות בחיים שלו, ועשה מזה ספר כי היה צריך להוציא משהו. נכון? רבי יהודה הלוי יש לו מחשבה יותר מורכבת מאותו שטחי. או, אבל זה קשה לו, הוא לא יכול לתפוס את זה. זה גדול עליו. אז הוא עושה דוקטורט כזה. מטופש. בסדר. כן, בבקשה. יכול להיות, אני בינתיים בשאלה. כן? זה יכול להיות, אבל אני עוד לא יודע. הייתי אומר שיש פה משהו אולי אחר. אם התורה לוקחת את שני הנאומים, הנאום של כלב בספר אחד, והנאום של משה בספר אחר, סימן שמה היא רוצה? שלא נערוך השוואה. שלא נשווה בין שני הנאומים. עכשיו אנחנו נשווה. אנחנו נעשה מה שהתורה לא רוצה שנעשה. אני אסביר מדוע. בגלל שהתורה כתובה באופן כזה, התורה כתובה באופן כזה שיש בה קריאה ראשונה וקריאה שנייה. אני אסביר למה הכוונה. אם תסתכלו לרגע אחד בסוף פרשת נוח, אני יודע שזה דורש דפדוף רב, אבל סך הכל זה לא דרישה מאוד קשה. בסוף פרשת נוח כתוב כך: ויהיו ימי תרח 500 שנה, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם לך לך. מה הקריאה הראשונה גורמת לי לחשוב? שתרח מת, ואז השם אמר לאברהם ללכת. נכון? אם עושים חשבון, זה לא נכון. כשאברהם יצא מחרן, עדיין תרח היה חי. אז רש"י כותב, למה התורה כתבה את זה בסדר הזה? שלא יהיה הדבר מפורסם לכל שעזב את אביו כשהוא עדיין בחיים והלך. כן? כלומר, כדי שלא נגיד שאברהם לא קיבל את ההורים. אבל עכשיו שרש"י כותב את זה, מה הוא עושה? הוא חשף את הסוד שהתורה רצתה להסתיר. האמת היא שלא צריך את רש"י בשביל להגיע לחשוף את זה, פשוט זה לעשות חשבון. אלא שהתורה יש לה כוונה שתקרא את הטקסט בפעם הראשונה בלי עיכובים, כלומר שבפעם הראשונה שאתה פוגש את אברהם, שלא יהיה משהו בלב שלך שיגיד, שייצור אצלך מרחק מאברהם. איך הוא עוזב את אביו? אז קודם כל אמרה, לא, הוא מת, והוא הלך. כן, רושם ראשוני. אחר כך, אתה תראה מי זה אברהם, אז אתה מבין שברור שאדם שצריך לעשות דברים כל כך גדולים, ברור שהיה צריך לעזוב את אביו. ואז תוכל בקריאה השנייה לקרוא. זאת אומרת שהתורה ניתנה על דעת זה שהיא תיקרא מספר פעמים. אפשר להגיד שניים מכרך התרגום. כלומר, יש, אבל באופן כללי, התורה ניתנה באופן שיש לה שכבות שכבות. השכבה של הרושם הראשוני והשכבה של הרושם השני. ועצם זה שהרושם השני הוא בא במקום השני, זה שומר את הראשון. לכן, כשאני עכשיו הולך להשוות בין פרשת שלח לפרשת דברים, ולהשוות בין הנאום של כלב לנאום של משה, זה לא נורא כבר. כי כבר הרושם המבדיל ביניהם קיים. בסדר? עכשיו בואו נראה. מה אמר, אגב, לפני שאני מסביר, היהודי כאן, היקר שדיבר על איוב, מסביר את שאלתו. ביאור השאלה, דברי איוב נכתבו לספר. מי ייתן איפה ויכתבון מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. ודברי משה נכתבו בספר דברים. אז זאת אומרת, כן, אני מבין מה שאתה אומר. זאת אומרת, הוא כמו איוב, כמו שאיוב כותב את ספריו, את דבריו בספר, כך משה כותב, בסדר, אוקיי. אופרן רבותיי היקרים, לפי זיכרונכם, מה התוכן של דברי כלב כשהמרגלים אומרים שאי אפשר להילחם? מה? הוא אומר, אפשר. נכון, זה מה שאומר. עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אם חפץ השם בנו ונתן בידינו את יושבי הארץ הזאת, שר צילם מעליהם והשם איתנו, אל תיראום. קוראים לזה שיחת מוטיבציה. נכון? כלומר, העם, מה יהיה עם המלחמה? כלב אומר, מה זה במלחמה? ניכנס בהם. זה התוכן של דברי כלב. נכון? בואו נראה עכשיו את דברי משה בפרשת דברים. פסוק בפרק א', בפרק א', פסוק כ"ו. פרק א', פסוק כ"ו. ולא אביתם לעלות, ותאמרו את פי השם אלוהיכם, ותרגנו בעוליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו בידי מורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו למור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. כלומר, זו התגובה של העם. העם אומר, וואו, מה יהיה? ואומר עליכם, לא תערצון ולא תראון מהם. השם אלוהיכם, ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם. אז מה אומר משה? אתם מפחדים ממלחמה? אל תדאגו. לא תצטרכו להילחם, השם יילחם לכם. שימו לב, זה ההפך הגמור של דברי כלב. כלומר, זה קבלת חולשת העם. אבל למשה יש קלף, שהוא כבר השתמש בו הרבה פעמים, שכל פעם שהעם היה בחולשה, השם נלחם. אז משה אומר, זה יקרה גם בארץ ישראל, אל תדאגו. ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוהיך, כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוהיכם, ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום, לחנותכם באש, לילה, להראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם. מה מציע משה? אתם לא רוצים להילחם? אל תדאגו, לא תילחמו. כן? זה בדיוק ההפך מדברי כלב. עכשיו תסתכל, מה התגובה של הקדוש ברוך הוא לנושא הזה, זה יהיה מאוד מעניין. מה הוא אומר? וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף, וישבע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי כלב. מה הוא קופץ בו כלב? הוא לא הוזכר בכלל. זולתי כלב בן יפונה, הוא יראנה. ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו, יען אשר מילא אחרי השם, אחרי השם. גם בי יתענף השם. בגללכם, לאמור, גם אתה לא תבוא שם. כלומר, בגלל שהגבת ככה. יהושע בן נון, העומד לפניך, הוא יבוא שם, אותו חזק, כי הוא ינחיל עינת ישראל. רגע, רגע, מה שכתוב כאן, הקפיצה שלך היא בהחלט במקום. לכאורה, אין שום זכר למי מריבה. כלומר, תמיד שאת שואל, למה משה לא נכנס לארץ? מה מספרה? מי מריבה, נכון? מה כתוב כאן? לא נכנסתי לארץ, בגלל שאני הסכמתי עם החולשות שלכם. כן? זה מה שכתוב. אז איך ניישב את זה מי מריבה? כן. מה אתה רוצה? כן, נכון. יש פה הערה של ידידנו חיים מימון, אומר, בוקר טוב, ברוך השם מרגיש טוב. קריאה ראשונה ושנייה שייכת גם בנביאים. דברי הימים הוא קריאה שנייה שלישית לתורה לנביאים ראשונים. אכן, כן. כן. עכשיו, אז יש פה שאלה אם כן, מה עם מריבה? עכשיו הדבר הזה מתחיל להסביר לנו משהו שדעד עכשיו שאלנו את עצמנו. מה זה הסיפור הזה של מריבה? נכון, הרי במריבה המפרשים עושים שמיניות באוויר כדי להסביר מה היה החטא, כי התורה לא מספיק ברורה. נשאל את השאלה, למה התורה כתבה משהו לא ברור? כדי להזהיר מדוע משה לא נכנס לארץ. זה משהו ברור, מה התורה לא יודעת להבהיר את עצמה? עד כדי כך, שאיך אמר משה מנדלסון, משה חטא חטא אחד, והמפרשים הטילו עליו חטאים הרבה. כלומר, למה עשתה את זה? אלא בעצם, מה שיוצא מכאן, זה שבעצם התורה עשתה לנו איזשהו בלוף, כלומר, הסחה. אל תשים לב לסיבה האמיתית שבגללה משה לא נכנס לארץ. מחפשים איזשהו תיק צדדי, ובמי מריבה היה משהו לא בסדר, ולכן הוא לא נכנס. אומר, הבעל האור החיים, רבנו חיים בן עטר, אומר, זה שהתורה סיפרה את הסיפור של מי מריבה, הרי התורה יכולה לשתוק, כדי שלא נחשוד במשה שהוא היה שותף לחטא המרגלים. זאת אומרת, הרי, אתה אומר, ישראל לא נכנסו בגלל חטא המרגלים, גם משה לא נכנס. אז אולי הוא חטא בחטא המרגלים, חס וחלילה. לכן התורה סיפרה לנו את חטא מריבה, כדי שלא נחשוד במשה. אבל מה זה אומר? זה אומר שצד של שותפות, לא חס וחלילה במאיסת ארץ נדר, אם משה רוצה להיכנס לארץ, אבל צד של שותפות עם החולשה של העם היה כאן. זאת אומרת שכאן התורה גילתה את הסיבה האמיתית, זה נקרא, הועיל משה באר את התורה הזאת, כאן הוא מבאר באמת מה הסיבה שבגללה הוא לא נכנס לארץ. וכל השאר זה מסביב. עכשיו, האם זה אומר שזה שקר מה שהיה שם? לא, חס וחלילה. ברור שכאשר משה מספר על מריבה, זה באמת נכון. רק שזה כאילו תולדה של החולשה כאן. כן, מה אתה אומר? מריבה היה אחר כך. כן. אבל הקדוש ברוך הוא דחה את זה. זה בדיוק העניין, זה כמו שתגיד, אני סומך לכתחילה על בית שמאי, כן, אבל הלכה כבית הלל. אתה לא יכול לשחק אותה. כלומר, או שהקדוש ברוך הוא הכריע, או שלא הכריע. כן, מה אתה אומר?
האם האור הקדוש, האור החיים, אתה אומר שגם החטא של
אהרון
הוא פשוט בעבודה זרה?
יפה. מה היינו יכולים לחשוב על אהרון? למה לא נכנס? בחטא העגל, נכון? לכן התורה סיפרה ממריבה. נכון? מה הסיבה האמיתית שבגללה אהרון לא נכנס? לא. אתם רוצים את הסיבה האמיתית שבגללה אהרון לא נכנס? בואו נבדוק. תסתכלו לרגע אחד בפרשת ראה. הנה, ספר דברים אומר הכל. זה בין הזמנים, כשאנשים חושבים על הבריכה וכל מיני דברים כאלה, אז אנשים כבר לא שמים לב. על החלור בבריכה, כן. אז בואו נסתכל לרגע אחד בפרשת, סליחה, פרשת עקב. פרשת עקב, כן, 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 כן. בפרק פרק ט', כן, בספר דברים כמובן, בפרק י', סליחה, פרק י', פסוק א', פרק י', פסוק א', בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון עץ. למה צריך לכתוב לוחות חדשים? שבר את הראשונים. למה הוא שבר את הראשונים? חטא העגל, יפה. ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון, ועשה ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ועל ההרה ושני הלוחות בידי, ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דיבר השם עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל, ויתנם השם אליי, ואפן וארד מן ההר, ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, ויהיו שם כאשר ציווני השם. אז זה סיפור שבא בעקבות חטא העגל, נכון? בשנה הראשונה ליציאת מצרים. פסוק ו', ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרון, ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו, משם נסעו בגודגודה, ומגודגודה יוטבת הארץ נחלי מים. בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את אהרון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו לברך בשמו עד היום הזה. מה? באמצע הסיפור על חטא העגל וכתיבת הלוחות השניים, משה לרגע אחד קופץ 40 שנה מאוחר יותר, מספר לנו על מות אהרון וממשיך את הסיפור. זה הסיבה, היא כניסתו לארץ. ברור. חטא העגל. כלומר, הסיבה של אי כניסתו של משה לארץ זה חטא המרגלים, לא שלו חלילה, אבל זה משהו דבק בו, והסיבה של אי כניסתו של אהרון לארץ זה חטא העגל, לא שלו חס וחלילה, אבל משהו דבק בו. ברור? יפה, אז מה זה במריבה? במריבה זה התוצאה של זה. כלומר, החולשה של משה ואהרון, איך שלא תפרש אותה, מתרגמת אחר כך במריבה.
אם מנתחים את החטא של משה רבנו, ונגיעה לאי כניסתו לארץ, לכן הוא שותף לחטא הרבים, איך אפשר לנתח את החטא של אהרון? ומה הוא חשוב בעבודה זרה?
חלילה, הוא עשה את העגל הרי, נכון? אז יכולת לחשוב שהוא גם מאמין בזה. יכולת לחשוב, לא?
יש לו נגיעה, אבל אהרון, איזה נגיעה יש לו בעבודה זרה?
עובדה שהוא עשה את העגל. אז היה אפשר לחשוב שהוא מסכים. לא כתוב בתורה שהוא לא מסכים, נכון? זה אנחנו יודעים שהוא לא מסכים, אבל זה לא כתוב מפורש, נכון? אז לכן יכולת לחשוב, חלילה, שהוא מאמין בעבודה זרה. לכן התורה אמרה, לא, זה לא הסיבה.
אבל איזה סיבה יכול להיות שהוא מתקשר לעבודה זרה, יתחבר...
אותה שאלה אני יכול לשאול אותך על עם ישראל, למה עם ישראל עבד עבודה זרה. אותה שאלה. אז אתה יכול לשאול, אפשר לבנות כל מיני תיאוריות, כן? יש כל מיני סיבות לחשוב את מה שהם חשבו. אבל למעשה זה לא, כן? למעשה הוא לא חשוד על זה, אבל הוא היה שותף בעשיית העגל, נכון? כתוב, ויגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. כן? ברור. יכול להיות. מה, אהרון מפחד? לא מתאים, לא מתאים. אז זה צריך לנתח מה זה חטא העגל, אבל זה לא הנושא כעת. אבל כשלמדנו ספר הכוזרי, פרשת העגל, ניתחנו את זה יותר לעומק. כן. שיש מוקדם ומאוחר בספר דברים, זה מה שרצה לומר. נכון, הוא סדר קרונולוגי. נכון, מה עוד? אולי, אני לא בטוח שזה מוחלט. כן, מה עוד? נכון, מה עוד השאלה שלך? הם ידעו, הם צודקים. המפרשים צודקים בשמיניות באוויר שהם עושים בימי מריבה, כי זה כתוב בתורה, צריך לפרש את הפרשה, לא? התורה אמרה שמשה חטא שם. רק לא ברור מה. נכון? אז המפרשים צודקים. לא, בימי מריבה. הרי פרשת דברים לא מסבירה לך מה קרה בימי מריבה. לא. הסיפור הזה על המרגלים, זה לא קרה באותו זמן של בימי מריבה. יש 40 שנה הפרש. נכון. אז צריך לראות. כל פירוש שבשמיניות, לראות איך הוא מתקשר לחולשה פה. זה כמו שכתוב בפרשת שמות עוד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה. חז"ל אמרו, אתה תראה ואינך רואה במפלת 31 מלאכים. זאת אומרת שכבר אז יש משהו במשה שמונע ממנו להיכנס לארץ עוד בתחילת שליחותו. אין? אז צריך לחפש את השורשים של השורשים. כלומר, זה כמו שמישהו נגיד עושה פשלה. ולמה הוא עשה? אז יש לך הסיבות המיידיות, והסיבות של הסיבות של הסיבות של הסיבות. נכון. שמה הם לא כתבו? רבי יצחק אברבנאל אומר את זה במפורש. עכשיו שאני אומר רבי יצחק אברבנאל, כולם נרגעים, נכון? אם זה הרעיון שלי, אז הוא צריך לבדוק. אז ברגע, אתה מבין איך אנחנו מסתכלים על דברים, מחפשים שמות במקום להבין את הרעיונות. כן. טוב, בסדר, בסדר. כן. לפעמים צריך להיות שותף. כלומר, השותפות בחולשה של העם לא מרוממת את העם. צריך לרומם את העם. צריך להיות חכם. איך מרוממים את העם? אז מה שעשה כלב, עשה את הדבר הנכון. הוא אומר, הלא נעלה. כן? כלומר, הוא אומר דברים של טעם. משה אומר, רגע, אבל לי יש קלף יותר טוב. אני יודע לעשות ניסים. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מיד הוא פותח את הים. אז אני מציע את זה גם. בבקשה.
זה יותר כבוד למשה רבנו לומר שהוא לא נכנס לארץ בגלל שהוא ניקה בסלע, במקום לומר שבגלל שהוא השותף ל...
כן, כי חטא המרגלים הוא מגונה. כן, בבקשה. כי זה לא מרומם. לרומם זה להילחם בעצמך. במדבר, שזה מחוץ להוויה ההיסטורית, אז ריבונו של עולם פועל את הכל. אבל מה הוא מצפה מן האדם? להיות שותף. וברגע שאתה אומר, השם יילחם לכם, אתה הופך להיות פסיבי. האם זה בארץ ישראל או בחוץ לארץ? הנהגת הטבע והנהגת ארץ ישראל. הנהגת המדבר. אגב, אני זוכר פעם ראיתי, כשהייתה האינתיפאדה השנייה, אז ראיתי מודעה גדולה שבה כתוב בגדול, שורה ראשונה באותיות גדולות, אין כוחנו אלא בפה. מאחר, ויש עכשיו בזמן האחרון מאורעות קשים ודם ישראל נשפך כמים, אנחנו הולכים להתחנן לקדוש ברוך הוא בקברי אבותינו במערת המכפלה ביום זה וזה, שהפלוני יתנה להביא תהילים, שופרות, ואל כביר לא ימאס תפילתנו וכו' וכו', ולמטה באותם, אותו גודל של אותיות, כל הדרך מאובטחת על ידי צהל. מה זה?
השבי לא במקום,
אין כוחנו אלא בפה. אז כדי שתוכל להשתמש בפה, צהל שם. כן. שלום הרב, אולי במריבה סתר משה את עצמו בכך שלקח את העניינים לידיים ועיקה אחד שצריך היה להתפלל ונענש במידה כנגד מידה. הוא לא צריך להתפלל, הוא צריך לדבר. טוב, נכון. זאת אומרת שכשהוא לא במקום הנכון, כלומר הוא לא בהנהגה הנכונה, אז הוא גם לא יודע איך לפעול. טוב, שלום כבוד הרב, משמע שזה מסביר שהכהנים הם ההנהגה בגלות ולכן אהרון לא נכנס לארץ. וואו, טוב, מה? אתם רוצים עכשיו לדון במי מריבה? במי מריבה יש 13 הסברים. זאת אומרת, אתה אומר שהרמב״ם אמר את אחד מ-13 הפירושים מדוע משה לא נכנס לארץ. אז עכשיו נשאר לנו, בגללך, להסביר עכשיו עוד 12 פירושים. ו-13 פירושים. זה שהרמב״ם אמר שזה בגלל הכעס, זה נכון. אבל יש 13 פירושים לפחות לחטא של ממריבה. בסדר? אז כיוון שאנחנו לומדים פרשת דברים, ובפרשת דברים לא מוזכר ממריבה, אז אנחנו לא ניכנס לזה. כן?
אני רוצה להגיד שזה פשוט מהשאלות האלה, והתשובות האלה זה ממעמקים קרתיך.
נכון. ממש ככה, מעלות ממעמקים. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.